טוב, בואו נתחיל. אנחנו בדיון בשאלת האפלטוניות, והגדרתי שתי תפיסות של אפלטון ושל אריסטו, איך אנחנו מבינים עצמים מופשטים או תכונות, מאפיינים. אריסטו מבין את זה כאיזשהו סוג של הפשטה, ואפלטון מבין את זה כישים, ישים רוחניים, ישים, מה שהוא קורא, אידאות, שאנחנו תופסים אותם באמצעות השכל באיזושהי צורה, אבל אנחנו לא מכוננים את המושגים האלה, אלא הם קיימים ואנחנו תופסים אותם. לפי אריסטו, אנחנו יוצרים את המושגים האלה, הם לא באמת קיימים, אבל נוח לנו לעשות הפשטות מתוך העצמים הקונקרטיים שאנחנו פוגשים. אחרי שהגדרתי קצת את ההבחנה בין אפלטון לבין אריסטו, אז נכנסתי לשאלה ההלכתית, ואמרתי שבהלכה אפשר לראות תפיסה אפלטונית, והדגמתי את זה בהתחלה דרך הדברים של הפני יהושע על מי שחובל במעוקב גט שחרור. מעוקב גט שחרור זה, כן, זה עבד כנעני, שבעליו הפקיר אותו, ולכן הוא בעצם לא בעלים שלו, אין לו זכויות ממוניות לגביו, ומצד שני, מי שחובל בעבד הזה, צריך לשלם לרבו, ותוספות אומר, מה לקט לקולה, מה לקט לפלגה, אם הורגים את העבד, אז הלמד של עבד, הכנס של השלושים של עבד, הולך לאדון, אז גם אם חובלים בו, שזה כמו חצי הריגה, אז משלמים את זה לרבו, שואל הפני יהושע, מה זאת אומרת, הרי כנס זה עונש, עונש אתה יכול לתת למי שאתה רוצה, אבל דמי חבלה זה פיצוי, פיצוי צריך לתת למי שניזק, ומי שניזק זה לא האדון, האדון כבר לא בעלים על העבד, אז מה אכפת לי שחבלת בעבד? מבחינת האדון, האדון לא הפסיד שום דבר. אמרתי שאני חושב שמה שפני יהושע מיישב שם, אם אני מבין אותו נכון, ואם לא אז אני מציע את זה, שהעובדה שהפקרתי את העבד לא אומרת שאני לא בעלים עליו. היא אומרת שאין לי זכויות ממוניות לגביו. אבל להיות בעלים אין פירושו שיש לי אין פירושו שיש לי זכויות ממוניות. הזכויות הממוניות הן תוצאה של העובדה שאני בעלים. מה זה אומר שאני בעלים? הקביעה שאני בעלים היא לא קביעה משפטית, היא קביעה מטא-משפטית או מטאפיזית אם תרצו. יש איזושהי זיקה עובדתית במציאות ביני לבין החפץ. זה נקרא שאני בעלים עליו. יש לזיקה הזאת השלכות במובנים של זכויות. יש לי זכויות בחפץ הזה, לאחרים אסור להשתמש בחפץ הזה, אבל אלה, כל אלה הן השלכות של העובדה שאני בעלים, וזה לא עצם הבעלות שלי. או במילים אחרות, יש פה תפיסה אפלטונית. תפיסה שאומרת שהבעלות זה איזשהו סוג של מושג שקיים במציאות, והתכונות שלו, המאפיינים שלו, ההגדרה שלו, שלי מותר להשתמש ולא אסור להשתמש, ואני עושה את זה דרך פעולה קניינית כזאת, ולא פעולה קניינית אחרת. כל ההגדרות האלה הן תכונות של הדבר, אבל הן לא הדבר עצמו. או הן הגדרה של הדבר, אבל הן לא הדבר עצמו. הדבר עצמו הוא איזשהו סוג של יש, שקיים במציאות. אנחנו מגדירים אותו בכלים ההלכתיים שלנו. בדיוק כמו שראינו במחלוקת בין אפלטון לבין אריסטו, אצל בורכס, אם אתם זוכרים בסיפור שלו, כן, על הכוכב של האידיאליסטים. אז בעצם הדיון הזה הביא אותנו לכך שבהלכה אנחנו רואים את המושגים המופשטים, כן, כמו הסוסיות, אז חלות אשת איש או משהו כזה, אנחנו רואים את זה כאיזשהו סוג של מציאות כלשהי, זה לא הגדרה, קונבנציה משפטית שאנחנו מסכמים בינינו מי בעלים ומי לא בעלים, זאת עובדה. זאת עובדה במציאות עצמה שאני בעלים, ויש לה השלכות, יש לה השלכות הלכתיות. אני אקרא לנתק את הבעלות מעבר לזכויות, אני לא כך הבנתי את השאלה הזאת. אפשר להתפרץ מי שרוצה לשאול, כי בצ'אטים יותר קשה לי לראות את הדיבור.
לא, האם אני, אם אני הבעלים, אני יכול לנתק את הקשר הזה ולהגיד אני לא בעלים?
כן, אתה יכול להפקיר את החפץ.
לא, לא להפקיר, אבל לא, לא רק במובן של זכויות ממוניות, אלא ניתוק הקשר הזה
להפקיר.
של הבעלות, של הישות, של הבעלות.
הפקרת החפץ, זה הניתוק. הפקרת החפץ, מה שהיא עושה, היא לא מפוגגת רק את הזכויות שיש לי, היא מנתקת את הזיקה המטאפיזית, ממילא כבר אין לי גם זכויות. זה כל הרעיון. בעבד למשל, אז אם הוא מעוכב גט שחרור, אז הפקרתי אותו. אבל בעבד התחדש דין מיוחד. וכשאני מפקיר את העבד, כל מה שזה עושה, זה רק מפוגג את הזכויות שיש לי בעבד. אבל עדיין אני נחשב כבעליו במובן המטאפיזי, ויש לזה השלכות איסוריות, גם אם לא ממוניות. והדרך היחידה לנתק את זה, זה לתת לו גט שחרור. אני נותן לו, אבל זה רק בעבד. בחפץ רגיל אני יכול להפקיר אותו, ואז הוא כבר לא שלי, גם מטאפיזית, לא רק משפטית.
האם זה שייך למחלוקת גבי עם קניין פירות וקניין הגוף דמי או לא?
אני לא בטוח בזה, בגלל שקניין פירות גם הוא איזשהו סוג של מציאות, רק המציאות הזאת היא מציאות שנספחת אל הגוף, אבל עדיין אתה יכול להגיד שקניין פירות, גם אם הוא לא כקניין הגוף, אבל עדיין יש פה, זה מעבר לסתם זכות שימוש. כן, בעצם מה שאתה רוצה לומר, זה שאם אני אומר שקניין פירות הוא לאו כקניין הגוף, אז בעצם מה שיש כאן זה איזו זכות שימוש בלבד. אין לי שום זיקה עם החפץ עצמו, אלא הבעלים החוקי שלו מרשה לי להשתמש. אבל לא שאני בעלים באיזשהו מובן על החפץ. זה כנראה לא נכון, כיוון שקניין פירות, בין אם אני תופס שהוא כקניין הגוף ובין אם לא, זה לא אותו דבר כמו שכירות למשל. בשכירות יש תפיסה, זה גם מחלוקת ראשונים, אבל יש תפיסה שאומרת שבשכירות,
הרב, הדקה האחרונה הייתה מנותק.
כן, סליחה. גם אם קניין פירות הוא לאו כקניין הגוף, הוא לאו כקניין הגוף, עדיין יש פה איזשהו סוג של בעלות על תשמישים, גם אם זה לא בעלות על החפץ. וזה בשונה למשל מסחירות, לפחות לפי חלק מהראשונים, ששחירות זה בסך הכל זכות שימוש, אני משלם לך, וכנגד זה אתה נותן לי זכות להשתמש, אבל החפץ הוא שלך, לא שלי. רק מותר לי להשתמש. זה עניין חוזי, זה לא עניין של בעלות. בקניין פירות, גם אם הוא לא כקניין הגוף, בפשטות זה עניין של בעלות, זה לא רק חוזה שנותן לי זכויות שימוש. לכן אין הכרח לתלות את זה בשאלה אם קניין פירות כקניין הגוף או לא. כמובן שגם לאידך גיסא זה ודאי לא חייב להיות. אבל מי שאומר שקניין פירות כן כקניין הגוף, לא בהכרח תופס את זה כעניין מטאפיזי. זה כקניין הגוף, ומה שתגיד על קניין הגוף, תגיד גם לקניין פירות. גם בקניין הגוף עצמו, יש כאלה שיגידו לך שזה לא עניין מטאפיזי, זאת הגדרה משפטית. אתה הבעלים על הגוף. אז אני אומר, לשני הכיוונים אני לא בטוח עד כמה זה באמת מוכרח לתלות את זה בזה. אוקיי, אז עכשיו, זה מה שבעצם ראינו עד עכשיו. בסוף הפעם הקודמת, התחלתי לדבר על דיני תנאים. רציתי דרך זה להדגים את המשמעות של מה שאני אומר כאן. אז התחלנו עם ההבנה של רב שמעון שקופ, איך בדיוק פועל תנאי. אז רב שמעון שקופ טוען שבניגוד לתפיסה המקובלת, תנאי זה עגלה מילתא למפרע. כשאני למשל מגרש אישה בתנאי שהיא תיתן לי 200 זוז תוך שבוע, אז אם היא נתנה לי 200 זוז, אז יתברר שהיא הייתה מגורשת מלכתחילה. אם היא לא נתנה לי 200 זוז, אז היא לא הייתה מגורשת אף פעם. מה עושה התנאי? התנאי בסך הכל מגלה לי מציאות שבעצם כבר קיימת לפני קיום או אי קיום התנאי. רק אני לא יודע אותה. אחרי שהתנאי התקיים, התנאי מגלה לי שזאת הייתה המציאות. אבל למשל הקדוש ברוך הוא, כן, כלפי שמעיה גליה, הוא ידע את זה מראש כבר אם היא מגורשת או לא. אני לא ידעתי, אז לכן הייתי צריך לחכות עד שיתקיים או לא יתקיים התנאי. זו התפיסה של תנאי כעגלה מילתא למפרע. רב שמעון שקופ הביא כמה מקורות בראשונים, רמב"ם, בלעית, כמה וכמה מקורות בראשונים, שמהם עולה שזאת לא התפיסה הנכונה. לא אכנס שוב פעם לכל העניין הזה, אבל מהם עולה שזאת לא התפיסה הנכונה. הוא רצה לטעון שהתפיסה זה לא עגלה מילתא למפרע, אלא מכאן ולהבא למפרע. מה זאת אומרת מכאן ולהבא למפרע? כאשר אני מגרש אישה בתנאי שהיא תיתן לי 200 זוז בשבוע הקרוב, אז כשהיא נותנת לי את ה-200 זוז, הדבר הזה הוא הסיבה שמחוללת את הגירושין למפרע. יש פה סיבה שבא בציר הזמן אחרי המסובב. המסובב זה הגירושין, שהם ביום ראשון נגיד, הסיבה היא ביום חמישי, שאחר כך. ברגע שהיא נתנה את, את הכסף, זה גילה, לא גילה, סליחה, זה חולל למפרע את הגירושין. אבל, אומר רב שמעון שקופ, זה לא סתם למפרע, אם כי יש את עקרון הסיבתיות, הסיבה לא יכולה לקדום, לא יכולה לבוא מאוחר יותר מהמסובב, על ציר הזמן, ולכן הוא אומר, זה מכאן ולהבא למפרע. מה זאת אומרת, מכאן ולהבא למפרע? מרגע שהיא קיימה את התנאי, אני רואה אותה כאילו שהיא מגורשת כבר מיום ראשון. אבל ביום רביעי למשל, אני לא רואה אותה כמגורשת. זה בדיוק ההבדל בין זה לבין עגלי מילטה למפרע. עגלי מילטה למפרע, ברור שהיא מגורשת גם ביום רביעי. רק אני לא ידעתי, זה ביום חמישי, זה התברר לי. אבל אחרי שזה התברר, זה היה נכון תמיד. שמעון שקופ טוען שלא, זה לא מתברר. זה מתחולל ביום חמישי. ביום חמישי היא הופכת להיות גרושה החל מיום ראשון. זאת אומרת, כשאני מסתכל על זה במבט של מיום חמישי ומעלה, ומסתכל אחורה בציר הזמן, מבחינתי היא הייתה גרושה מיום ראשון. אבל אם אני שואל את עצמי ביום רביעי אם היא גרושה או לא, התשובה היא לא. והבאנו לזה דוגמה, הירושלמי שמביא הראש בנדרים, לגבי התרת נדרים. התרת נדרים פועלת למפרע, בניגוד להפרה של הבעל. אבל התרת נדרים פועלת למפרע. והתרת נדרים בעצם אומרת שכאילו הנדר מעולם לא היה. אז שואלה ירושלמי, אם זה המשמעות של התרת נדרים, אז למה נדר נקרא דבר שיש לו מתירים? דבר שיש לו מתירים זאת קטגוריה הלכתית של דבר שיגיע באיזשהו שלב זמן שהוא יהיה מותר, אז יש חומרות מיוחדות שלא עושים לו שום הקלות בתקופה שהוא אסור. למה לעשות לך הקלות? חכה שהוא יהיה מותר, ואז תשתמש בזה ביתר גמור. לכן יש חומרות מיוחדות בדבר שיש לו מתירים, ונדר זה דבר שיש לו מתירים. כך אומרת הגמרא, הירושלמי והבבלי והכל. שואל הירושלמי, למה זה דבר שיש לו מתירים? הרי אם אני הולך, יש לו מתירים כי אני יכול ללכת לחכם שיתיר. ואם החכם יתיר, אז יתברר שמאז ומעולם זה לא היה נדר בכלל. ואם החכם לא יתיר, אז זה נשאר להיות נדר כל הזמן. אז ממה נפשך זה לא דבר שיש לו מתירים? דבר שיש לו מתירים זה דבר שהיה אסור עד זמן מסוים, ומזמן מסוים והלאה נהיה מותר. כאן זה בכל מקרה לא המצב. או שיתברר לי שזה אף פעם לא היה אסור, או שזה תמיד יהיה אסור. אבל אין מצב שזה היה אסור עד רגע מסוים, ומשלב מסוים והלאה זה הפך להיות מותר. זה לא נקרא דבר שיש לו מתירים. אז על זה מסביר הראש, מסביר הירושלמי לפי ביאור הראש, לפי רב שמעון שקופ, שרב שמעון שקופ בעצם, שהחכם כשהוא מתיר את הנדר, בעצם הוא עוקר אותו מכאן ולהבא למפרע. זאת אומרת, הנדר חל, גם אם החכם עקר אותו ביום חמישי, הנדר נדרתי ביום ראשון. גם אם החכם עקר אותו ביום חמישי, הנדר היה תקף ביום ראשון, שני, שלישי ורביעי. כשהגעתי לחכם ביום חמישי, הוא עקר אותו למפרע. מה זה אומר? שמיום חמישי והלאה, מבחינתי מעולם לא היה נדר. אבל ביום רביעי, אם אני שואל, אז יש פה נדר. ואם מישהו עבר על הנדר, באופן עקרוני, בית דין יכול להלקוט אותו. למרות שאחרי זה, הוא ילך לחכם שיתיר לו, וההתרה הזאת כאילו עוקרת את הנדר למפרע מיום ראשון. אז איך אפשר היה להלקוט אותו ביום רביעי? כי במבט של יום רביעי היה פה נדר. נכון שעכשיו אם אני אבוא, הוא אכל את הנדר ביום רביעי, ועכשיו הוא הלך לחכם והתיר לו את הנדר, ביום שישי זה מגיע לבית דין. עכשיו הבית דין דן בשאלה האם להלקוט אותו. אז במקרה הזה לא ילקו אותו. למה? כי במבט של יום שישי, שזה כבר אחרי יום חמישי, אז הנדר לא היה קיים כבר מעיקרו, כבר מיום ראשון. נעקר. אז ממילא אם אכלתי אותו ביום רביעי, זה, מבחינתי זה כבר זמן, מבחינת הבית דין, זה כבר זמן שהנדר לא היה קיים. ואת השאלה אם אנחנו, הבית דין יושב ודן ביום רביעי, או שהבית דין יושב ודן ביום שישי. על אותו יום שבו אכלתי, אכלתי ביום רביעי. והשאלה מתי דנים? זה המשמעות של מכאן ולהבא למפרע. באמת איזה דוגמאות, לא, אני לא נכנס לזה עכשיו שוב. זה המשמעות של מכאן ולהבא למפרע. טוב, אז עד כאן זה ההקדמה לאיך פועל נדר. עכשיו, רב שמעון שקופ ממשיך ושואל את עצמו, מהי הסיטואציה במצב הביניים? אני גירשתי אישה ביום ראשון, והאישה, על מנת שהיא תיתן לי 200 זוז במהלך השבוע, והאישה נתנה לי 200 זוז ביום חמישי. עכשיו השאלה היא, מה הסטטוס שלה בין לבין? רב שמעון שקופ רוצה בעצם לטעון, שהסטטוס של הבין לבין הוא שהיא גם גרושה וגם אשת איש. והנתינת המעות ביום חמישי מעבירה אותנו לעולם שבו היא לא הייתה מעולם, שהיא הייתה גרושה כבר מיום ראשון. אם היא לא תיתן את המעות, אז אני עובר לעולם שבו היא לא התגרשה אף פעם. מתן המעות או אי מתן המעות לוקח אותי לאחד משני עולמות אלטרנטיביים, שבכל אחד מהעולמות האלה העסק פועל למפרע, רק זה פועל למפרע שהיא הייתה גרושה או שפועל למפרע שהיא לא הייתה גרושה. ולכן המצב עד שהיא לא נתנה את המעות הוא בעצם מצב שהיא גם גרושה וגם אשת איש בו זמנית, או הבן אדם שנדר לפני שהוא הלך לחכם, אז הנדר גם חל וגם לא חל בו זמנית. לכן אם אתה אכלת אותו אז אתה תלקה. למה אתה תלקה? בגלל שכרגע הנדר גם חל וגם לא חל. אז מצד זה שהוא חל אתה צריך ללקות, כי אכלת נדר תקף. נכון, זה שהוא לא חל, זה לא מחייב אותך מלכות, אבל זה שהוא, מצד זה שהוא חל, אתה כן חייב במלכות. את זה אני עוד אחדד עוד מעט קצת יותר. אז זה בעצם מה שרב שמעון שקופ טוען, ולכן בעצם הוא טוען שבין לבין, עד השלב שבו קוים או לא קוים הנדר, המצב של האישה הוא מצב כפול, הוא המצב המשפטי בכל ההקשרים, לא רק של אישה, בנדר, בגירושים, בקידושים, בכל מקום, קניין בתנאי, לא משנה, זה גם וגם. זאת אומרת, היא גם גרושה וגם אשת איש. זה בעצם הטענה שלו. עכשיו, בעצם אנחנו איכשהו כאילו משכתבים את ההיסטוריה. עכשיו, רב שמעון שקופ קורא למצב הזה מצב של ספק. אבל ברור שזה לא באמת מצב של ספק. מצב של ספק זה מצב שהאישה או גרושה או אשת איש ואני לא יודע. במנגנון של עגלה עם מילטה למפרע, זה באמת מצב של ספק. מצב של ספק זה תמיד סיטואציה שבה ישנה אמת ברורה אחת, הקדוש ברוך הוא יודע אותה, ולי יש חוסר במידע. אני בספק. ספק זה היעדר מידע, אוקיי? אבל פה, במקרה הזה, אין פה שום היעדר מידע. עגלה עם מילטה למפרע, אז באמת עד שקוים או לא קוים התנאי, אני בהיעדר מידע. הקדוש ברוך הוא כבר יודע. יש אמת. אני לא יודע מהי. אז זה נקרא ספק, אבל במנגנון של רב שמעון שקופ, שמכאן עולה הבא למפרע, אז בשלב של עד קיום או אי קיום התנאי, היא גם גרושה וגם אשת איש. מצב כזה הוא לא מצב של ספק, זה מצב של ודאי, היא גם זה וגם זה. לא או זה ואו זה ואני לא יודע איזה מהם. לא, היא גם גרושה וגם אשת איש. זה מצב ודאי, ברור, אין בו שום ספק, שהוא כפול, היא גם גרושה וגם אשת איש. אז זה התיאור שלו, למצב של האישה עד קיום או אי קיום התנאי. עכשיו, השאלה הגדולה זה איך בכלל אפשר, כן, כשלמדנו את הסוגיה הזאת בישיבה בירוחם, אז אמרתי לחבר'ה שם, נתתי את רב שמעון שקופ, אמרתי להם שבזמן שבינתיים היא גם גרושה וגם אשת איש, ולכן בעצם זה כמו בתורת הקוונטים, כן, זה כמו החתול של שרדינגר, שהוא גם חי וגם מת, והאירוע העתידי מקריס אותו לאחת משתי האפשרויות. זה ממש מקביל, זה בדיוק אותו דבר, כמו בתורת הקוונטים. רק שפה כמובן מדובר על מצב משפטי ולא על מצב פיזיקלי, אבל באופן עקרוני זה אותו דבר. עכשיו, השאלה שעולה כאן, כשלמדנו את הסוגיה בירוחם, חבר'ה, אני התכוונתי, אמרתי את זה באדישות כזאת, והמשכתי, אמרתי להמשיך הלאה. ואז פתאום החבר'ה עוצרים אותי, שנייה אחת, רגע, מה זאת אומרת, היא גם גרושה וגם אשת איש? יש פה סתירה לוגית. אם היא גרושה, אז היא לא אשת איש. אם היא אשת איש, אז היא לא גרושה. איך אפשר להגיד שאישה היא גם גרושה וגם אשת איש בו זמני? זה שני הפכים. אתה לא יכול להגיד, זה משפט סתירתי. זה היה שאלה, היא כל כך פשוטה, שאחרי ששמעתי אותה, אז לא רק נעלמתי דום, אלא גם לא הבנתי איך עד עכשיו זה לא הציק לי. זאת למה אמרתי את הדברים בשלווה כל כך גדולה, והתכוונתי להמשיך הלאה, כשפתאום החבר'ה עצרו אותי, אמרו לי, רגע, שנייה אחת, אתה מדבר שטויות. איך אני לא הרגשתי בזה? זה מראה לכם שהישיבה בוחרים, הרבה פעמים אומרים כל מיני דברים, הם רגילים אליהם, אבל זה לא בהכרח אומר שהם מבינים אותם. יש את המאמר שלי על חלוץ, שעכשיו אני עוקב אחריו בשיעורים האלה, פתחתי בסיפור שהיה, פעם שמעתי מהרב בלוך, כן, מהסרט על המדרשייה. הוא סיפר לי שפעם הם היו אצל הרב שגר, הרמים של המדרשייה, והרב שגר אמר להם שבעולם החרדי מדברים על אשת איש ומדברים על חלויס אשת איש. בעולם של ישיבות ההסדר, כן, בעולם הדתי מודרני נקרא לו, אז שמה מבינים מה זה אשת איש, אבל אין להם מושג מה זה חלויס אשת איש. חלויס אשת איש זה לא, זה מושג למדני כזה, שמי שלא נטוע ככה עמוק בתוך העולם הלמדני, לא באמת מבין מה זה אומר. אחרי זה חשבתי קצת על האמירה הזאת, זו אמירה מעניינת, אבל היחס שלי אליה הוא מורכב. כי מצד אחד אני מסכים לגמרי. זאת אומרת, יש משהו בעולם שמגדל אותך על עולם המושגים הזה, כן, בעולם החרדי, בישיבות החרדיות, הליטאיות בעיקר, זה אני מכיר יותר, שאתה גדל על עולם המושגים הזה, אתה יונק אותו, כן, עם חלב האם, כמעט. אז אתה לא, אתה אפילו לא שואל שאלות על העניין הזה, זה ברור לך, זה מובן לך. אתה משתמש בחלוי ששת איש ובאשת איש, ואין בעיה, אתה מבין את שני הדברים האלה. אבל יש במצב כזה, אני לא טוען שהם לא מבינים, הם מבינים, אבל הם לא ידעו להגדיר לי מה באמת ההבדל. אם אני אשאל אותם, רגע, רגע, תגידו לי, מה ההבדל בין חלוי ששת איש לבין אשת איש? הם לא ידעו להגדיר את זה. למרות שהם משתמשים נכון במושגים. יש משהו, יש איזשהו סוג של הבנה אינטואיטיבית, שלמרות שאתה לא יודע להגדיר לעצמך את הדברים, אתה מבין אותם, אתה משתמש בהם נכון. חושבו את זה כמו בשפה. אני משתמש נכון בשפה, למרות שאני לא מכיר את כללי, נגיד, תור ילד, אני לא מכיר את כללי הדקדוק, אבל אני משתמש נכון. זאת אומרת, אני לא יודע להגדיר שבבגד כפת בראש מילה צריך להיות דגש. אבל אני, כשאני אומר בגד כפת בראש מילה, אני תמיד אומר את זה עם דגש. אז אני יודע איך עושים את זה. אני לא יודע להגדיר ולהסביר מהו הכלל, למה אני עושה את זה, אבל אני עושה את זה נכון. זה בערך דומה לשימוש של העולם החרדי במושגים למדניים, אבל זה גם החיסרון של העניין. החיסרון של העניין הוא שאם אתה תתקע עם שאלה כזאת, אתה לא תדע לענות עליה. אתה תתבלבל, אתה תחשוב שבאמת חיית בטעות, וזה בעצם אותו דבר, וסתם התרגלת לאיזה שטות כזאת, ולכן אתה ממשיך להשתמש בה, אבל בעצם אין באמת הבדל בין אשת איש לבין חלוי אשת איש. מי שלא גדל על זה, מי שפוגש את זה בגיל מאוחר יותר, מי שזה לא עולמו האינטימי, אלא רק אחד מהעולמות שהוא פוגש וכולי, כן, בעולם ישיבות ההסדר, זה בדרך כלל המצב, אז כשהוא פוגש דבר כזה, הוא מיד שואל את השאלה, כן, אני הייתי הישיב בבוקר, אמרתי, כן, גם גרושה, גם אשת איש, הכל בסדר, עברנו הלאה. חבר'ה שואלים אותי, עוצרים אותי רגע, אומרים, רגע, מה זאת אומרת? אם הייתי אומר את זה בפונוביץ', אף אחד לא היה מניד עפעף. כן, היה ברור, היינו ממשיכים את השיעור מיד. אבל החבר'ה עצרו אותי שם, אמרו לי, רגע, רגע, גרושה זה לא אשת איש, אשת איש זה לא גרושה. אי אפשר להיות גם אשת איש וגם גרושה, זה סתירה לוגית. אז זה משולש עגול. אתה לא יכול להגיד דבר כזה. היתרון הגדול של החבר'ה האלה שאין להם את האינטואיציה הזאת, ולא באמת מבינים אינטואיטיבית את ההבדל בין חלוי אשת איש לבין אשת איש, זה שהם באמת שואלים שאלות טובות, ואתה צריך לתת לעצמך דין וחשבון מהו ההבדל. ואחרי שאתה נותן לעצמך דין וחשבון, ואתה מצליח להבהיר מהו ההבדל, אתה מגלה עולמות חדשים. שאינטואיטיבית, למרות שהשתמשת נכון במושגים האלה, אתה לא באמת מבין אותם, ויש יישומים מסוימים שלא תצליח לעשות. ובמובן הזה אני חושב שדווקא יתרון של אנשים שפוגשים את זה באיזה מבט רענן, לא שבוי. כן, שואלים אותך, רגע, רגע, תסביר, מה, אתה אומר פה סתירה לוגית. בסדר? אז אני חושב שנגיד, רם בישיבה חרדית, אם היה נתקל בשאלה כזאת, אני לא בטוח שהוא היה יודע לענות, להסביר. הוא היה מבין נכון את המושגים, הוא לא היה יודע להסביר, הוא אף פעם לא נתן לעצמו איזשהו דין וחשבון מה קורה פה, אבל לא רגיל. אני חושב שבעולם הזה לא כל כך רגילים לתת לעצמך דין וחשבון על משמעות המושגים שבהם אתה משתמש. זאת השפה שלך, אתה לא מסתכל על השפה שלך מבחוץ. וזה יתרון מסוים של אלה שמסתכלים מבחוץ. אתם יודעים, היה ויכוח בתחילת עידן האנתרופולוגיה המדעית, מה שנקרא, עד כמה שזה מדע, לא משנה, אבל ככה זה מוגדר, היה ויכוח מאוד גדול איך נכון, או סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדעי החברה, איך נכון לעשות את זה. האם בשביל לחקור סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של איזשהו שבט באפריקה, אתה צריך לחיות יחד עם בני השבט את החיים שלהם בפנים, מבפנים, לחוות את זה מבפנים, כדי להבין טוב טוב את הראש שלהם, את התרבות שלהם, או להפך, אתה צריך לשבת על הגבעה למעלה, להיות מנותק לחלוטין מהם, ולתעד את העובדות באופן אובייקטיבי. יש יתרון לזה ויש יתרון לזה. אין פה תשובה פשוטה. אני חושב שהדרך שאליה ראוי לשאוף, זה לנסות ולחבוש את שני הכובעים. זאת אומרת, לחיות את זה מבפנים כדי להבין מה הם אומרים, אבל לא לאבד את היכולת להסתכל על זה מבחוץ ולשאול בעצם למה ומה זה אומר, ולהגדיר לעצמך מה הם חושבים לעומת שבט אחר, שהם לא ידעו להגיד לך את זה. הם פשוט אומרים וזהו, הם אומרים מה שהם אומרים וגמרנו. הם לא עושים מחקרים השוואתיים, מה היחס ביניהם לבין שבט אחר. אגב, אנתרופולוגיה זה כן, הבעיה של ה...
הרעה. בעולם המדעי אומרים שאם אתה לא יודע איך לתכנת את זה, אתה באמת לא יודע את זה. Okay. אתה חייב להגיד למחשב, או זה או זה, לא משהו
כללי. אבל פה אני לא בטוח עד כמה אתה יכול, מה זה נקרא לתכנת את ההבדל בין אשת איש לך לא יש אשת איש. אני לא יודע אם זה אותו סוג של בעיה. כי אני יכול לתכנת את זה טכנית, לצ'אט GPT תכניס את החלוי אשת איש ואת האשת איש בלי שאתה מבין, בתור אדם חרדי, תגיד לו בכל מקום איפה משתמשים באשת איש, איפה משתמשים בחלוי אשת איש, תן לו מספיק דוגמאות, הוא ישתמש בזה נכון. אתה תתכנת את זה בלי שאתה עצמך מבין באמת, או יודע להגדיר באמת את ההבדל, כי אתה עושה לו פרקטיסינג, כן? אתה עושה טרנינג, אתה עושה לו אימון, והוא לומד לחכות אותך, הוא משתמש כמו שאתה משתמש בלי להבין, גם הוא ישתמש בלי להבין. גם זה בדיוק ההבדל, שצ'אט GPT, אם אני אתכנת לו את זה כשאני כן מבין, הוא עדיין יפעל כאילו שהוא לא מבין. הוא יעשה את זה נכון, אבל בלי להבין. בסדר, אבל זה כבר אני נכנס לתחומם של AI, כן? אנשי AI שכועסים תמיד כשאני אומר דברים כאלה. מבחינתם המכונה זה אותו דבר, רבים מהם, מכונה זה אותו דבר כמו בן אדם, זה רק שאלה של מורכבות. טוב, בכל אופן, אז אני חוזר לענייננו, מה שאני רוצה לומר, זה שהשאלה היא שאלה טובה. זה שאני רגיל לדבר על המושגים האלה כמושגים מובחנים, איך אתה יכול להגיד שגם גרושה וגם אשת איש בו זמנית? מה זאת אומרת? זאת סתירה לוגית, שאלה טובה. ואז ככה חשבתי טיפה, ואז אמרתי להם, עלתה לי ככה תשובה בראש, אמרתי להם ככה, תראו, כאשר אני מסתכל על הפכים, או אולי עוד הקדמה מתודולוגית חשובה, לפני שאני מגיע לתשובה. הרבה פעמים כשאנחנו נתקלים בסוג כזה של דבר, יש מאמר של איזה פיזיקאי בשם דניאל וייל. לא מכיר אותו, פשוט ראיתי את המאמר שלו. זה פורסם בהיגיון א'. זה יצא פעם בבר אילן, לפני בדד. בכל דרכי חדאי הוא, אז זה היה נקרא היגיון. ובקרך א' של היגיון יצא מאמר שלו, ששם הוא מסביר שההלכה עובדת עם לוגיקה קוונטית. כל מיני היבטים, לא משנה כרגע. אני חושב שיש סוגיות בהלכה שהן לגמרי חופפות ללוגיקה הקוונטית. הנקודה היא שהוא ראה בזה איזשהו סוג של הסבר. ברגע שאתה אומר, זה עובד עם לוגיקה קוונטית, אין בעיה, הסברת. עכשיו זה מה שאני קורא מילון אנגלי-אנגלי. מילון אנגלי-אנגלי, ההבדל בינו לבין מילון אנגלי-עברי, שמילון אנגלי-עברי לוקח מילה שאתה לא מבין, ומסביר לך אותה עם המילים שאתה מבין. מילון אנגלי-אנגלי לוקח מילה אחת שאתה לא מבין, ומסביר לך את זה עם 10 מילים אחרות שגם אותם אתה לא מבין. זאת אומרת, זה... להסביר תופעות מוזרות בזה שזה לוגיקה קוונטית, זה מילון אנגלי-אנגלי. אתה מסביר לי משהו לא מובן אחד באמצעות משהו לא מובן אחר, אז מה הרווחתי? לכל היותר העברת את סימן השאלה גם אל תורת הקוונטים. עכשיו השאלה היא בסדר, אבל מה ההסבר? יש משהו בעולם הפילוסופי, או בעיקר בפילוסופיה הדתית, אני חושב זה נפוץ, שאנשים מתייחסים לקביעה זה אחדות הניגודים. כן, ניקולאוס קוזנוס, זה השם הספר שלו, המלומד נוצרי במאה ה-15-14, משהו כזה, שהוא כתב ספר אחדות הניגודים, זה בסיס לתיאולוגיה הנוצרית שמאמינים בסתירות. כן, טרטוליאן, אחד מאבות הכנסייה, הוא אמר, אני מאמין כי זה אבסורד, לא למרות שזה אבסורד, אני מאמין כי זה אבסורד. זאת התפיסה שלו, זה שאם זה לא היה אבסורד, זה לא נקרא להאמין, זה נקרא לדעת. להאמין זה רק בדבר שהוא אבסורד בעצם הגדרתו ההגיונית, וכאן נכנסת האמונה, ואת אמונה אמורה להתייחס רק לדברים לא מובנים או לדברים סתירתיים, כי אחרת זה לא נקרא אמונה. בעיניי זה פה במייסס, למרות שזה מאוד חביב על חסידים ועל הרב קוק ועל כל אלה שמושפעים מההגות הנוצרית הזאת, אז הם לוקחים את הנונסנס הזה גם אלינו. אבל הנונסנס הזה לא אומר כלום. כשאתה אומר אחדות הניגודים זה נשמע נורא עמוק, אבל בעצם לא הסברת שום דבר.
כן, אבל לגבי קוונטום, פיינמן היה אומר ש...
את אומרת?
לא שמעתי.
היא פחות כמורה משנח, כי שנח לגמרי...
לא שמעתי, לא שומע, זה נקטע שם.
הם רק מתייחסים אלינו כשהם צריכים משהו.
מישהו מדבר פה שאני... זה אלינו? אלינו או לא? דניאל, רצית להגיד משהו?
כן, גבי קוונטם, פיינמן היה אומר שההסבר הוא ה-equations, כן, שמסתכלים על המתמטיקה, וזה האמת. אני לא, אין הסבר עוד יותר מזה.
אוקיי, אבל זה...
אולי לגבי הלכה, היינו אומרים גם כן כאן, האמת הוא ההלכה, ואין הסבר יותר מזה.
כן, אבל בסופו של דבר, אני מאמין גם בפיזיקה וגם בהלכה, אמור להיות איזשהו הסבר. המשוואות הן לא קיימות לעצמן, הן באות בעקבות איזשהו סוג של מציאות, אבל צריך להבין מה המציאות הזאת אומרת. אז אני לא חושב שאפשר לפתור ככה, אתה יודע, זה כמו, אני פעם כתבתי מאמר על פרדוקס החץ במעופו של זנון. אגב, זה לא דוגמה אפילו, זה בעצם הדבר הזה עצמו. אני הסברתי את זה עם עקרון הוודאות בתורת הקוונטים. אבל אמרתי שהדבר הזה הוא לא הסבר, זה מילון אנגלי-אנגלי. גם את עקרוני הוודאות אני לא מבין, אז מה זה עוזר לי להסביר איתו את הפרדוקס של החץ במעופו? ואז המשכתי והסברתי גם את עקרוני הוודאות ברמה הפילוסופית, ואז זה יכול להיות הסבר. אתה לא יכול לעצור עם האמירה המדעית, מה תורת הקוונטים עדיפה על ההלכה? אז גם בהלכה אתה לא צריך הסבר, אז תישאר עם ההלכה וזהו. ואם אני רוצה הסברים, אז זה שאתה מצטט לי את תורת הקוונטים, זה לא הסבר. אני רוצה לומר שבסופו של דבר צריך להבין דברים, כמו למשל בחיצו של זנון, הפתרון, אני כתבתי מאמר שפותר את הפרדוקס הזה של החץ של זנון. להפתעתי קצת חיטטתי ונדמה לי שאין לזה פתרון עד היום. אף אחד לא באמת פתר את זה, להבדיל מהאכילס והצו. שם זה ברור, זה סדרה אינסופית מתכנסת, אבל החץ במעופו, שזה אינפי, אז זה אף אחד לא פתר עד היום, ותמיד הוא. הפתרון שתמיד מנפנפים בו זה האינפי. יש, בסדר, אם היו יודעים אינפי, הכל היה בסדר. אינפי לא פותר כלום. כיוון שהבעיה הזאת קיימת גם באינפי. ולכן, אתה לא יכול, זה שיש לך תיאור פורמלי, משוואה, שמתארת את זה, זה לא פותר את הבעיה. שאלה היא איך אתה מסביר את הדבר עצמו. לכן, הצעתי שם איזשהו הסבר פילוסופי או הסבר מהותי, שגם אולי יכול להסביר את האינפי, גם יכול להסביר את עקרוני הוודאות, ועוד הרבה דברים אחרים, אבל צריך הסבר. זה שאתה עושה לי לינק לבעיה מדעית או לבעיה מתמטית אחרת, זה לא הסבר. זה רק אומר שהבעיה קיימת גם שם. טוב, אני אופטימי, כן? אני חושב שלדברים אמור להיות הסבר. יש הסבר, אמור להיות הסבר, והוא אפילו במקרים רבים לפחות נגיש אלינו. לא צריך להתייאש מוקדם מדי. והתחושה שלי זה רודולף אוטו כותב, יש לו ספר שנקרא הקדושה. ספר מעניין דווקא. דרך לפילוסופיה של הדת זה בובקס. אבל דווקא ספר הקדושה, אני חושב שהוא ספר מעניין. ובמהדורה האנגלית שלו, זה יצא בגרמנית, מהדורה האנגלית שלו, בהקדמה, הוא כותב שאחדות הניגודים זה מפלטו של העצל. אחדות הניגודים זה מי שעצל לחשוב. אם אתה עצלן בשביל לחשוב, אז אתה אומר, זה אחדות הניגודים, והכל בסדר, פתרת את הבעיה. יש פה סתירה לוגית, זה אחדות הניגודים, זה כמו הידיעה והבחירה. כן, הקדוש ברוך הוא יודע את הכל מראש, אז איך יש לי בחירה חופשית? זה אחדות הניגודים, אנחנו חיים, קופצים אל החלל הפנוי, חיים בסתירה ואני לא יודע מה, ואומרים בלה 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 בלה. ואז הכל בסדר, אנחנו נחשבים נורא עמוקים, ופתרנו את הבעיה והכל נהדר. מה לעשות? אבל זו סתירה לוגית. וכשיש סתירה לוגית, אם יש במשנתך סתירה לוגית, אז זה אומר שכל מסקנה שהיא אני יכול להסיק מתוך משנתך. כל דבר והיפוכו. זאת אומרת, ברגע שיש סתירה לוגית, זה גם משפט בלוגיקה.
בתורת הקוונטים אין אף אחד שבאמת מבין. משתמשים בזה.
לא, זה שני דברים. זה עוד אמירה שחשבתי שדני מתכוון קודם לאמירה הזאת של פיינמן. פיינמן אמר שפעם אמרו לו שתורת היחסות זה דבר מאוד מסובך, אף אחד לא מבין את זה. זאת אומרת, לא, זה התחיל ככה. באו לארתור אדינגטון ואמרו לו שאומרים שיש רק שלושה אנשים שמבינים את תורת היחסות בעולם. אז הוא שאל מי השלישי. היה ברור לו שזה איינשטיין והוא זה שניים, הוא רק לא ידע מי השלישי. אז כשפיינמן שמע את הסיפור הזה, כן, פיינמן היה אחריו, היה צעיר ממנו, כשפיינמן שמע את הסיפור הזה, אז הוא אמר, זה שטויות, תורת היחסות מבינים הרבה, תורת הקוונטים אף אחד לא מבין. אנחנו רק התרגלנו ויודעים להשתמש במשוואות, אבל אנחנו לא באמת מבינים. אבל אני חושב שיש פה, אני חושב שזה לא נכון. זאת אומרת, זה לא נכון, לא במובן, השאלה מה נקרא להבין. גם אני לא מבין את תורת הקוונטים, אבל אין בה סתירה. יש בה דברים לא מובנים, אבל לא סתירה. אם היה בה סתירה, אז ברמה הלוגית אפשר היה לגזור מתורת הקוונטים כל מסקנה שהיא. כל דבר והיפוכו. וזה אי אפשר בתורה מדעית. שאפשר לגזור ממנה כל מסקנה, אין לה ניבויים, אי אפשר להפריך אותה, כי כל דבר שקורה מתאים לה. לכן לא ייתכן שיש תורה מדעית שיש בתוכה סתירה לוגית.
יש את המשוות, זה נותן לך
תאום. עוד פעם, אז מה שאתה אומר זה שאני לא מבין. אם זה היה כלוך, אם היה בתוך זה סתירה לוגית, אז גם במשוואות עצמם הייתה סתירה לוגית. ולא יכולת להוציא מזה שום מסקנה. זה בדיוק מה שאני רוצה לומר.
אנחנו עוזרים לחתור של שואלים שלה. אף אחד לא מבין איך זה יכול להיות שזה חי ומת.
אבל זה לא סתירה לוגית. שהוא גם חי וגם מת. וזה מה שאני רוצה להסביר עכשיו. זאת אומרת, הטענה, אם זה היה סתירה לוגית, אז אי אפשר היה להשתמש בתורת הקוונטים. זה הוכחה בדרך השלילה לזה שבתורת הקוונטים לא יכולה להיות סתירה לוגית. עכשיו השאלה היא, אז מה כן קורה שם? אז אני אומר, להבין אני לא מבין. לא יודע להסביר את זה. אבל זה לא שיש שם סתירה לוגית. זה לא שאני משתמש בדבר והיפוכו. אם זה היה ככה, אז זה היה לא שמיש. אי אפשר היה להשתמש בזה. אלא יש דברים שאני לא יודע להסביר, לא יודע להבין אותם. למשל, כשמדברים על חלקיק וגל בתורת הקוונטים, אנשים יכולים להגיד, איך החלקיק יכול לעבור דרך שני הסדקים בו זמנית? אם הוא עבר דרך זה, הוא לא יכול לעבור דרך זה ולהפר. זה לא סתירה לוגית. כיוון שאנחנו לא, במציאות עצמה אין חלקיק ואין גל, יש איזשהו משהו שנקרא פונקציית גל, ופונקציית הגל הזאת יכולה להופיע לעינינו בכל מיני צורות, בצורה של גל, בצורה של חלקיק, אבל מה שיש באמת זה לא גל ולא חלקיק, אלא פונקציית גל. ופונקציית גל יכולה לעבור דרך שני הסדקים. אין שום בעיה שהיא תעבור דרך, כמו גל אלקטרומגנטי, שתשלח אותו למסך הזה, אז אתה תראה שהוא עבר דרך שני הסדקים, ואף אחד לא יניד עפעף. הכל בסדר. גל יכול לעבור דרך שני הסדקים. לכן אין פה סתירה לוגית. טוב, יש פה בעיות אחרות, זה לא לוקלי, או כל אחד לוקח את הבעיות לכיוונים אחרים, הבעיות בתורת הקוונטים. אבל סתירה לוגית אין שם. זה נקודה חשובה שאנשים לא מבינים. כל האנשים שמדברים על לוגיקה קוונטית למשל, אז אתה יכול לדבר על לוגיקה קוונטית כאמצעי עזר מתודולוגי. את כל זה כתבתי במאמר בצוהר דרך אגב. אתה יכול להשתמש בלוגיקה קוונטית ככלי מתודולוגי. זו לוגיקה שמתארת איך אנחנו חושבים בתורת הקוונטים. אבל אם אתה משתמש בזה כהסבר פילוסופי לתורת הקוונטים, אתה טועה. כמו שאם ההסבר הזה לא מתאים ללוגיקה הרגילה, זה אומר שיש סתירה בתורת הקוונטים. ואין סתירה בתורת הקוונטים. כל מה שאתה יכול להגיד זה שזאת לוגיקה שאם נעשה בשימוש היא תעזור לי ברמה המתודולוגית. אבל זה לא שיש לי עכשיו הסבר לתורת הקוונטים, היא עובדת עם לוגיקה אחרת. הכל מצוין. אין טרנזיטיביות או חוק השלישי הנמנע לא קיים או משהו כזה, אין דבר כזה. חוק השלישי הנמנע תמיד קיים. יותר מזה, בתורת הקוונטים עצמה בנויה על מתמטיקה שחלק מהמשפטים שלה מוכחים על דרך השלילה. אם החוק השלישי הנמנע לא נכון, אז הוכחות בדרך השלילה לא תקפות. הוכחה בדרך השלילה אומרת, אם הוכחת שלא X הוא שגוי, זאת הוכחה ש-X הוא נכון. נכון? אני יכול להניח את לא X, להראות שזה מוביל לסתירה, ואז אני אומר, מכאן רואים ש-X. אבל אם חוק השלישי הנמנע לא קיים, אז זה ששללת את לא X, זה לא אומר ש-X הוא נכון, יש עוד אפשרות שלישית.
אבל כנראה שיש סתירות בין קוונטום ובין תורת היחסות.
עוד פעם?
יש סתירות בין תורת הקוונטום
ובין היחסות. זה דיון אחר. לא יודעים ליישב כרגע, זה כל המיתרים וכל המאמץ הגדול שעושים היום, לא יודעים ליישב את תורת הקוונטים עם תורת היחסות או הגרביטציה, איך עושים גרביטציה קוונטית. זה דיון אחר, אני מדבר כרגע על תורת הקוונטים עצמה, עזוב, ביחס לאלקטרון, בלי קשר לגרביטציה וליחסות. אז יש שם דברים שלכאורה נראים כמו סתירה, אבל הם לא סתירה, הם לא יכולים להיות סתירה. ולהגיד שלוגיקה קוונטית זה הסבר, או זה פתרון, כי הלוגיקה לא נכונה זה שטויות. לוגיקה לא מודדים במעבדה. לוגיקה זה משהו שהוא אפריורי. אם היינו מודדים לוגיקה במעבדה, המכשירים שאיתם עשיתי את המדידה, אפשר לזרוק אותם לפח. כי אני בניתי אותם על בסיס לוגיקה בינארית, קלאסית, רגילה. ואם אתה במעבדה ראית שפתאום הלוגיקה הזאת לא נכונה, אז המכשירים שאיתם עשית את המדידות האלה, אתה יכול לזרוק אותם לפח. המשפטים המתמטיים שעליהם בנית את תורת הקוונטים, גם אותם, לפחות חלקם, אתה יכול לזרוק לפח. כי חלק מהם הוכרחו בדרך השלילה.
אני מדבר יותר על משהו, מה שנקרא entanglement.
עוד פעם?
יש דבר שנקרא entanglement. שיש קשר בין שני חלקיקים.
זה משהו אחר, זה לא סתירה לוגית, זה שזירה נקרא.
כן, אבל
תירה קוונטית.
קשר שהוא הרבה יותר מהר ממהירות ה...
אז זה סותר את העיקרון בתורת היחסות שדברים לא יכולים לעבוד יותר מהר ממהירות האור. אז צריך ליישב, זאת בעיה בפיזיקה, זאת לא בעיה בלוגיקה. צריך למצוא הסבר למה תורת היחסות לא עובדת פה, או, אבל אי אפשר להגיד שתורת היחסות כן עובדת פה וזה בכל זאת בסדר. כי אם זה ככה לא היה צריך להמשיך לעשות עבודה. הרי כל העבודה שעושים היום זה כדי ליישב את שני הדברים האלה, למה צריך לעשות עבודה? מה אפשר לחיות עם שניהם? הם סותרים והכל מצוין. כל העבודה שעושים זה כדי להראות איך אני מסביר את זה בלי שיש סתירה פנימית. אם הייתה סתירה פנימית, אם אני יכול לחיות עם סתירה פנימית, לא צריך להסביר כלום, הכל מצוין. לכן, זה, הרבה פעמים משתמשים בשפה הזאת, גם פיזיקאים, אבל בוודאי בספרות הפופולרית, אבל זה דברי הבל. אין לזה שום משמעות. אי אפשר לחיות בסתירה. לחיות בסתירה זה מילים. זה הנעת שפתיים. מי שחי בסתירה פשוט לא חי, או לא חושב, כן, זה לא, אין דבר כזה לחיות בסתירה. יכול להיות, בפעמים כשמשתמשים בביטוי לחיות בסתירה, מתכוונים לסתירה שהיא לא סתירה לוגית. כן, אני אומר, פרה אדומה. בסדר? הדגם ההלכתי המובהק להלכה פרדוקסלית. למה? כי מתארת את התמאים ומתמת את התיאורים. זו סתירה לוגית? ממש לא. מה הבעיה שיהיה דבר שמתאר את התמאים ומתמא את התיאורים ומתאר את התמאים? זה רק לא נראה לנו הגיוני. ואין פה סתירה לוגית. צריך להסביר, לנסות להסביר את ההיגיון. נצליח, לא נצליח, דיון אחר. אבל סתירה לוגית אין פה. אם הייתה פה סתירה לוגית, אז אי אפשר היה לעשות שום מסקנה, אי אפשר היה להסיק שום מסקנה מההלכה. אם בתוך ההלכה יש סתירות לוגיות, אין דרך להסיק מן המסקנות. אני יכול להסיק מן שיש אלוקים ושיש אלוקים, שצריך לשמור שבת ושלא צריך לשמור שבת, שיש למת אבות מלאכה ושיש ממגימל אבות מלאכה או שיש מינוס פאי אבות מלאכה. זה לא, זה, אתה יכול להסיק מן הכל מסקנה שאתה רוצה. לכן גם בתוך ההלכה לא יכול להיות שיש סתירה לוגית. יש דברים שאני לא מבין, שנראים לי לא מתיישבים אחד עם השני, אבל זאת לא סתירה לוגית. אוקיי, אז אני חוזר אלינו אחרי ה...
גם יש, אבל צריך להיכנס, יש בניחה מיוון נוימן, שהוא אמר שאתה מניח שאחד שווה לשתיים, אתה יכול להוכיח כל דבר שבעולם. אז אם שאלו אותו, אוקיי, תניח את זה, איך אתה יכול להיות את ה... את הפופ או משהו. אז הוא אומר, אני והם, אנחנו שניים, אם שניים שווה לאחד, אז אנחנו אחד.
אני מכיר איזה גרסה על הקדוש ברוך הוא, נדמה לי. אתה יכול להוכיח שיש אלוקים או שאין אלוקים, אני לא זוכר אם על סמך זה שאחד שווה שתיים. כן, אז זה אותו עיקרון.
אבל תחום הרגשות והערכים, ביניי זה אותו דבר, הם שמה זה ממש, הרב גם עצמו מדבר על זה הרבה פעמים, שיש סתירות ומוטות. אתה גם רוצה לאכול שוקולד, אתה גם חושב שחשוב לאכול שוקולד, אתה גם חושב שחשוב לא לאכול שוקולד. אתה צריך להכריע, לא שיש קונפליקט, אתה צריך להכריע. ואתה מכריע ואתה מכריע את שני הדברים.
לא.
ואתה חי בדיאלקטיקה אמיתית, כולנו חיים את זה.
בכל המקומות שבהם דיברתי על העניין הזה, גם הסברתי מדוע זאת לא סתירה. השוקולד הוא טעים בגלל שהוא, אני רוצה לאכול אותו בגלל שהוא טעים. ואני לא רוצה לאכול אותו בגלל שהוא לא בריא. מה הסתירה בזה?
נכון, אבל לא, אבל עכשיו, לא, אין סתירה, אבל צריך להכריע. עכשיו אני אומר לך, תכריע, מה אתה בצורך?
זה קונפליקט, לא סתירה.
אז אני גם בעד ואני גם נגד.
זה קונפליקט, זה לא סתירה. אני בעד...
לא, אבל אחראי, אתה לא יכול להכריע דברים הפוכים. אתה צריך להכריע בסוף, זה טוב או
מה? אני אכריע אחד מהם, אין בעיה. אבל אני לא מכריע...
אבל אתה לא הכרעת, שאתה לא מצליח להכריע, ואתה חי בדיאלקטיקה, אתה חי בשתי
עולמות. אני, כשאני מכריע שם, אני מכריע מה לעשות, אני לא מכריע מה אני רוצה. אין מה להכריע, אני גם רוצה את השוקולד כי הוא טעים, ואני גם לא רוצה אותו בגלל שהוא לא בריא. אין פה מה להכריע, כי זה לא סתירה. שניהם נכונים. אני, מה שאני צריך להכריע זה מה אני אעשה בפועל. ומה שאני אעשה בפועל, לא נקבע לפי השאלה איזה משני אלה צודק. שניהם צודקים. השאלה, מה יותר חשוב לי? הבריאות או הטעם? מה קרה? הכרעה זה גם, אין שום בעיה עם זה.
אבל אחראי זה הדבר הכי חשוב. מה באמת בסוף, פה אתה נמצא בסוף.
זה גמור, אז תכריע, כי זה חשוב. אבל מה זה קשור לסתירות
שלנו? אבל אתה, כשאתה לא מצליח להכריע, או שאתה מכריע את שניהם, ואתה
חי בזה. זה שאתה לא מצליח להכריע, זה לא אומר שיש פה סתירה, זה אומר שאין לך יכולת להכריע. כשאני לא יודע איזושהי עובדה מדעית, זה אומר שהיא סתירה? לא, זה אומר שאני לא יודע אותה. מה?
הגמרא אומרת שיש דברים שהם סותרים אחד את השני, ונאמרו בדבר אחד, כמו, יש מהם שיכול להגיד שבהם הן לא סתירות, אבל כמו לא טובה שטנז, וגם בציצית, יש דברים ש... כן, הגמרא אומרת שבהם הן סותרים אחד את השני, וזה הסיבה שהם נאמרו בבת אחת.
בגמרא הזאת אני אגיד את מה שאני אומר גם בהקשרים האחרים, לא מדובר בסתירה לוגית. זה בדיוק אותו דבר כמו האפר פרה, שהוא מתאר את הטמאים ומתמא את הטהורים. זאת לא סתירה לוגית. אם הוא היה גם מתאר את הטמאים וגם מתמא אותם, זה היה סתירה לוגית. אבל אם הוא מתאר את הטמאים ומתמא את הטהורים, זה משהו שאני לא מבין, אבל אין פה שום סתירה לוגית. מה, יש סתירה לוגית בין המשפט, משהו מתמא את הטהור, לבין המשפט השני, משהו מתאר את הטמא. אחד סותר את השני לוגית? מה פתאום? לא. זה משהו שקשה לי להבין בסברה. זה בדיוק...
עוד פעם, יש מהם ככה, אבל יש מהם כמו לא דבר שטנש, זה כלל, זה כלל לכל דבר, ואז אומרים, יש משהו חריג, חורג, כן, גבי ציצית.
והגמרא אומרת, מה החורג? שעשה דוחה לא תעשה. מה ביבמות? אז זה אומר שיש הסבר, אין פה שום סתירה. אסור לי ללבוש שטנש, זה לגמרי נכון, אבל עשה דוחה לא תעשה. אז שיש לי התנגשות, זה, ושוב פעם זה קונפליקט, לא סתירה. התנגשות במצוות הזה של ציצית ללאו של שעטנז, אז העשה דוחת עליו. בסדר, כל בסדר. זה פתרון של קונפליקט, זה לא סתירה. אין סתירות בעולם, אין. לא יכולות להיות סתירות בעולם. אם היו סתירות בעולם, אז לא יכולנו למצוא את ידינו ורגלינו, אי אפשר היה להגיד כלום. זה הרבה פעמים כשאנחנו משתמשים במושג סתירה, אנחנו משתמשים בו באופן קצת פזיז. אנחנו מכריזים על משהו שהוא סתירה, כשבעצם אנחנו מתכוונים לומר, זה משהו שאני לא מבין. סתירה לוגית זה משהו מאוד מוגדר ומאוד חמור. ואם אתה מכניס לתוך המערכת שבה אתה משתמש, או בה אתה מאמין, סתירה לוגית, רוקנת אותה מתוכן. זהו, נקודה, אין, אתה לא מאמין בכלום. וגם כן מאמין בהכל, ביחד. פשוט אין שום משמעות למה שאתה אומר.
יש שיטות שהקדוש ברוך הוא יכול... לעשות כל דבר, אפילו אם יש סתירות. זה להגיע להרים את האבן שאי אפשר להרים אותו.
תשאל את בעלי השיטות האלה, איך הם יכולים למלמל את המילים האלה שאין להם פשר. מה זה יש שיטות? יש כל מיני אנשים שמדברים שטויות, בסדר, אז מה לעשות? זה לא ראיה לכלום, זה רק ראיה לזה שמדברים שטויות. אין, הקדוש ברוך הוא לא יכול להרים אבן שהוא לא יכול להרים, זאת אומרת, זה לא, אין פה, אין איזה מילים, זה בכלל לא, אגב, זה גם לא, הבעיה פה זה, אנשים מוטרדים מזה שזה כאילו יוצא מזה שהוא לא כל יכול, זה חוסר הבנה במה זה כל יכול, כל יכול זה לא מישהו שיכול לעשות הכל, אלא מישהו שיכול לעשות כל מה ששייך לעשות, ומשהו שהוא לא מוגדר, אומר לי, האם הוא יכול לעשות משולש עגול? תסביר לי קודם מה זה משולש עגול, ואז אני אענה לך אם הקדוש ברוך הוא יכול או לא יכול לעשות את זה. אבל משולש עגול זה, זה מושג חסר פשר. אז להגיד, זה כמו, דיברנו, אני חושב דיברנו איזה הקשר אחר, אני כבר לא זוכר מתי, על, כן, על השאלה, האם המלך הנוכחי של צרפת הוא קרח? אז תסתכלו בקבוצת האנשים הקרחים, לא תמצאו אותו. תסתכלו בקבוצת האנשים הסעירים, שיש להם שיער על הראש, גם לא תמצאו אותו. איך זה יכול להיות? או שהוא בקבוצה של אלה, או שהוא בקבוצה של אלה, אין קבוצה שלישית. התשובה היא שאין מלך לצרפת. לכן הוא לא נמצא לא בקבוצה הזאת ולא בקבוצה הזאת. האם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות משולש עגול? לכאורה או שהוא יכול או שהוא לא יכול. אם הוא לא יכול אז הוא לא כל יכול, ואם הוא יכול אז זה סתירה לוגית, משהו פה לא הגיוני. נכון, זאת השאלה. תשובה, אין דבר כזה משולש עגול. תסביר לי מה זה משולש עגול, אני יכול לענות לך אם הוא, כן, אותו דבר, אבן שהקדוש ברוך הוא לא יכול להרים. אבן שהכל יכול, לא יכול להרים, זה כמו משולש עגול. אמרת פה מילים שאין להם שום פשר. מה זה נקרא? אבן שהכל יכול, לא יכול להרים. זה כמו להגיד אבן שהיא משולש עגול. אין לזה משמעות. לכן אני לא יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא יכול, ואני לא יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא לא יכול. כיוון שהמושג שבו אני משתמש, הוא מושג חסר פשר. תסביר לי את המושג הזה, ואז אני יכול לנסות לחשוב אם הקדוש ברוך הוא כן יכול להרים את זה או לא יכול להרים את זה. אבל אתה משתמש במושג שאין לו, זה רק הנעת שפתיים. מושג לא אומר כלום. אז לכן, גם המוטיבציה להגיד את הדברים האלה, שהמוטיבציה היא להוציא את הקדוש ברוך הוא כל יכול. זה פשוט נובע מחוסר הבנה מה זה כל יכול. הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות כדור שחודר, פגז שחודר את כל הקירות, וגם קיר שעוצר את כל הפגזים. הוא לא יכול. למה? כי אין דבר כזה. אין מציאות שבה יש פגז שחודר את כל הקירות וגם קיר שעוצר את כל הפגזים. אז לכן הוא לא יכול לעשות את זה. אבל לא יכול פה, זה לא שהוא לא יכול, אלא אין דבר כזה. לא יכול, חוסר יכולת של הקדוש ברוך הוא זה כשיש משהו כזה, אפשר להגדיר אותו, הוא עולה על הדמיון, עכשיו בוא נראה אם הקדוש ברוך הוא יכול לממש אותו או לא. אז הוא כל יכול, הוא יכול לממש את כל מה שעולה על הדמיון. אבל אם יש משהו שהוא סתירתי לוגית, אז הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות את זה, אבל זה לא לא יכול. אלא אין את מה לעשות. פשוט המשפט הוא משפט חסר פשר. לכן זה לא פגיעה בכל יכולתו, כשאני אומר שהוא לא יכול לעשות את זה. בהקשר אחר אמרתי שחוקי ה... אנחנו רגילים להגיד שיש את חוקי הלוגיקה, ויש את חוקי הפיזיקה, ויש את חוקי הביולוגיה, וחוקי המדינה, חוקי השחמט, וחוקי פיפה, וכל מיני מערכות חוקים. חוקי לוגיקה הם לא מערכת חוקים באותו מובן של כל המערכות האחרות. כיוון שהמערכות האחרות זה חוקים כאלה שמישהו חוקק אותם. הוא יכול היה גם לחוקק אותם אחרת. חוקי לוגיקה, גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לחוקק אותם אחרת. הוא לא חוקק אותם בכלל, הם פשוט כאלה בגלל שהם כאלה. הם לא יכולים להיות אחרת. גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לייצר עולם עם לוגיקה אחרת. לכן לקרוא לזה מערכת חוקים זה שיתוף השם, זה טעות. ואגב, הטעות הזאת היא מה שעומדת ביסוד הבלבול, מה שאתה הזכרת קודם, פרופסור טורקל. מה שאתה הסברת קודם, זה מה שאתה, הדעות האלה שהזכרת קודם נובעות, גזרות מזה, שהם חושבים שגם חוקי הלוגיקה זה כמו חוקי הפיזיקה. וכמו שהקדוש ברוך הוא יכול לעבור על חוקי הפיזיקה, הוא גם יכול לעבור על חוקי הלוגיקה, אבל זאת טעות. חוקי הלוגיקה וחוקי הפיזיקה זה לא אותו דבר. חוקי הלוגיקה זה לא חוקים במובן הרגיל שאנחנו משתמשים במונח הזה. זה פשוט עקרונות שאנחנו ממשיגים, אבל זה ככה ולא יכול להיות אחרת. אף אחד לא חוקק את זה. זה לא, אי אפשר לחוקק מערכת אחרת של חוקים בעולם אחר. אוקיי, זה רק, אני רואה שזה לקח לי הרבה זמן, וזה רק להזיז הצידה כל מיני אפשרויות, איך לטפל בסתירה הזאת של גם אשת איש וגם גרושה. טוב, אז עכשיו התחייבתי, אני אומר, אז צריך לפתור את זה, אי אפשר להישאר עם סתירה. מה לעשות? איך פותרים את זה? מה שאמרתי להם זה הדבר הבא. כשאנחנו מדברים על סתירה בין שני דברים, אנחנו בדרך כלל, לא בדרך כלל, תמיד, אנחנו מדברים על סתירה בין תכונות, ולא סתירה בין ישים. בין ישים אין סתירה. להגיד שבתוך תבשיל כלשהו יש גם מלח וגם סוכר, אין בזה שום בעיה, יכול להיות בתבשיל גם מלח וגם סוכר. מלח הוא לא הפך מסוכר. התכונות של המלח הם הפך מהתכונות של הסוכר. זה מלוח וזה מתוק. שאלה מעניינת למה זה הפך של זה, אבל לא משנה כרגע. לא ברור לי עד הסוף למה בכלל אנחנו רואים קשר ביניהם ולמה זה הפך של זה. אבל ככה אנחנו תופסים בדרך כלל. אז היחס הניגוד לא קיים בין המלח לסוכר, אלא בין התכונות של המלח לתכונות של הסוכר. לכן להגיד שבתוך תבשיל יש גם מלח וגם סוכר זה לא סתירתי. להגיד שבתוך תבשיל, שהתבשיל, סליחה, הטעם שלו הוא גם מלוח וגם מתוק, מלוח לגמרי ומתוק לגמרי, אני מתכוון, זה סתירה לוגית. או שהוא מלוח או שהוא מתוק, אתה לא יכול להגיד שהוא שניהם. עוד פעם, מלוח לגמרי או מתוק לגמרי. בסדר? אתה לא יכול להגיד שזה שניהם. אבל זה שיש בתוכו מלח וסוכר, אין עם זה שום בעיה. כי הסתירה לא קיימת בין העצמים, הסתירה קיימת בין תכונות. אני פעם הלכתי לחבר, איפה נפל לי הסימון הזה, הרבה שנים לפני שהשיעור הזה בירוחם שהשתמשתי בזה, יש לי איזה חבר טוב שלא דתי בכלל, אבל היינו, אנחנו אוהבים להחליף דוגמאות, אחד עם השני. אז אמרתי לו, מדי פעם אמרתי לו, בגדי הים למשל, התזה שלי עם בגדי הים לקוחה מהשיחות האלה, אבל בין היתר אמרתי לו, תראה, אני לא מצליח למצוא משהו שאין לו הפך. כל דבר יש לו הפך. האם אתה יכול לחשוב על איזושהי דוגמה למשהו שאין לו הפך? כן, שאין לו הפך. אז הוא אומר, מה זאת אומרת? יש מיליון דברים כאלה. מה ההפך מיונה? מה ההפך מענן? מכיסא? אני פתאום תפסתי את עצמי, אומר, אני לא מצאתי דוגמה אחת, הוא מביא לי עכשיו 100, על המקום. מה פספסתי? משהו פה לא הגיוני. ואז הבנתי שאני חיפשתי תכונה שאין לה הפך. והוא מביא לי עצמים. היפוך זה לא יחס בין עצמים. היפוך או ניגוד זה יחס בין תכונות. לעצמים ודאי שאין הפך. השאלה אם יש תכונה שאין לה הפך. כיוון שהיחס של ההפך או של הניגוד הוא יחס בין תכונות ולא בין עצמים. למה אני אומר את זה? כמו עם המלח והסוכר או המליחות והמתיקות. מה שאני רוצה לומר זה את הדבר הבא. כשאני אומר שאישה היא אשת איש, אמרתי איזשהו סט של הלכות שנוגעות אליה. סורים, מטרים, חובות, כל מיני דברים. לא ראית, דרבנן, כל. כשאני אומר שיש על האישה חלויס אשת איש, אז זה אומר שהמצב המטאפיזי של האישה הוא שונה. ממילא חלים עליה דיני אשת איש. חלויס אשת איש זאת האידאה הפלטונית. זה איזשהו סוג של ישות. חלות זה ישות. כשאני אומר שאישה יש את איש, תיארתי את האישה. כשאמרתי שיש על האישה חלות אשת איש, לא תיארתי. אלא אמרתי משהו על אובייקט שקיים בעולם. זה לא תכונות, זה ישים. החלויות הן ישים, הן לא תכונות. דיני אשת איש הן תכונות של אשת איש. מה אסור לה, מה מותר לה, וכל תכונות הנחתיות. אבל היותה אשת איש זה מציאות, מטאפיזית, כמו שראינו לגבי הבעלות עם הפני יהושע. אז מה? אז אני אומר שיש על האישה חלות אשת איש וחלות גרושה בו זמנית, אין עם זה שום בעיה. זה כמו להגיד שיש בתבשיל מלח וסוכר. השאלה תהיה איזה דינים יחולו על האישה. ובדינים לא יכול להיות שהיא גם מותרת לעולם וגם אסורה לעולם. אז זה סתירה לוגית. למה? כי מותרת ואסורה לעולם, שנייה אחת, מותרת או אסורה לעולם זה תכונות הלכתיות. והתכונות האלה סותרות. לא יכול להיות שיש לה שתי תכונות סותרות בו זמנית. אבל כן יכול להיות שיש עליה חלות אשת איש וחלות גרושה. עכשיו רק נצטרך לדון בקונפליקט, לא בסתירה. בקונפליקט, איזה הלכות יחולו עליה? האם הלכות אשת איש או הלכות גרושה? עוד רגע אני אגיע לזה. אבל קודם כל אני רוצה שנבין שהאמירה של רב שמעון שקופ, שעד שלב קיום או אי קיום התנאי, האישה היא גם אשת איש וגם גרושה, אין בה שום סתירה לוגית. ושמה שמתכוון לומר, שיש עליה שתי חלויות, היא סוחבת על הגב שני תרמילים. תרמיל אחד זה חלות גרושה, והתרמיל השני זה חלות אשת איש. וזהו, שני הדברים קיימים. וזה מציאות, כמו שיש מלח וסוכר בתבשיל, אין בזה שום סתירה. עכשיו אני צריך לשאול את עצמי, אוקיי, מה זה אומר הלכתית? האם התבשיל הוא מלוח או שהתבשיל הוא מתוק? האם היא מותרת לעולם או אסורה לעולם? כאן הדיון הוא דיון של קונפליקט ולא של סתירה, וכאן ברור שהתשובה תהיה רק אחת מהשתיים. או שהיא מותרת לעולם או שהיא אסורה, או שהיא אסורה לכהן או שהיא מותרת לכהן. גרושה אסורה לכהן. כן, אז פה יש רק תשובה אחת נכונה. אי אפשר לחיות בסתירות לוגיות. איך מוצאים את התשובה? שמעון שקופ משתמש בשפה של ספק. שפה של ספק, ואני נוהג בדיני ספקות. אבל זה לא נכון כמובן. זה לא באמת מצב של ספק. מה שאמרתי קודם, זה לא ספק, זה ודאי. היא גם אשת איש וגם גרושה, אין פה שום ספק. אין פה שום מידע שחסר לי, אני יודע את כל המידע. היא גם אשת איש וגם גרושה. זאת אומרת, יש עליה חלות אשת איש וחלות גרושה. אוקיי? עכשיו מה? איך אני קובע את ההלכות האלה? את ההלכות אני קובע לפי, בדרך כלל במצבים כאלה, יש דין ישי ודין של היעדר. כשאני למשל רוצה לדון האם האישה הזאת מותרת לשוק, אז מצד היותה אשת איש היא אסורה. מצד היותה גרושה היא מותרת. נכון? אז מה הדין צריך להיות בסוף? אסורה. אסורה מצד האשת איש שבה. האם זה דיני ספקות? לא, ממש לא. אין פה שום ספק, היא אסורה בוודאי. נפקמינה למשל, אם יהיה ספק עכשיו, זה יהיה ספק אחד, לא ספק ספקה. זה יהיה ספק אחד, היא תהיה עדיין אסורה. בגלל שהקביעה הראשונה היא לא קביעה מדיני ספק. היא ודאי אשת איש וגם ודאי גרושה. אז מצד הוודאי אשת איש היא אסורה. מצד הגרושה היא אין איסור, אבל זה אמירה נגטיבית, זה אמירה פסיבית, זה לא אמירה אקטיבית. בהלכה איסור זה אמירה אקטיבית. היעדר איסור, כן, היתר, זה אמירה פסיבית, זה אין אמירה. אין להלכה מה להגיד בעניין הזה, זה נקרא מותר. כשההלכה אומרת אסור, ההלכה יש לה מה להגיד בעניין הזה. אז אם מצד האשת איש שבה יש להלכה מה להגיד בעניין הזה, ומצד הגרושה אין להלכה מה לומר בעניין הזה, אז תכלס יש להלכה מה לומר בעניין הזה והיא אסורה. זה לא דיני ספקות, אלא הדין הישי הוא תמיד הדומיננטי, הדין ההיעדר הוא הרצסיבי. הוא בעצם לא יבוא לידי ביטוי. כי זה לא דין, זה רק היעדר דין. למשל לגבי היתר לכהן זה יעבוד הפוך. כי הצד גרושה מטיל עליה איסור לכהן. אז האיסור זה אמירה של ההלכה. אבל זה שיש את איש אחרי שבעלה מת, כי אחרי תסתם יש את איש, האם בעלה מת, היא אלמנה או גרושה? נפקמינה לכהן אדיוט. כהן גדול אסורו שלהם, וכהן אדיוט, גרושה אסורה, והאלמנה מותרת. האם מותר לה לכהן אדיוט? מצד הגרושה שבה היא אסורה. מצד האלמנה אין איסור. לא שחייבת להתחתן עם כהן, אלא אין איסור, אין להלכה מה להגיד. אז תמיד הדין הישי יגבר לדין ההיעדר, ולכן היא תהיה אסורה לכהן. וזה היסטור את האיסור שלה לשוק, כי אסורה לכהן זה אומר שאני חושב שהיא גרושה, האיסור שלה לשוק אומר שאני חושב שהיא אשת איש, אבל אין שום בעיה, כי אני לא אומר לא שהיא אשת איש ולא שהיא גרושה, היא שניהם, יש עליה חלות גרושה וחלות אשת איש בוודאי, לא דין הספקות, ההשלכות תמיד תהיינה אחת ישית ואחת העדר, ואני אבחר את הדין הישי, לא את דין העדר, הנפקא מינה למשל תהיה מה קורה בדין דרבנן, נגיד שהאישה הזאת גרושה ואשת איש מדרבנן בלבד, לא לצורך הדיון, נגיד שיש דבר כזה. לגבי גרושה יש דבר כזה, אבל לגבי אשת איש זו שאלה. השאלה אם יש דבר כזה, נגיד שיש, אוקיי? מה יהיה במצב שאני אומר, עכשיו זה היה בתנאי, עשיתי זה בתנאי, עכשיו היא גם גרושה וגם אשת איש, אם זה דין דרבנן, לכאורה ספק דרבנן לכולה. אבל אם אני אומר שזה לא ספק, זה ודאי אשת איש וגרושה, אז גם בדרבנן אנחנו נלך פה לחומרה. יש לי ודאי אשת איש מדרבנן, לא, לא ספק אשת איש. מצד האשת איש שבה היא אסורה, גם אם זה דרבנן. כי זה ודאי, זה לא ספק. וכמו דיברנו על בין השמשות פעם, באיזה סדרה זה היה, בין השמשות יש שאלה איך להבין את בין השמשות. הרוג השובר טוען שיש מחלוקת משולשת. לכאורה זה מדוברה איתה בשבת, ככה הוא מסביר, יש מחלוקת משולשת. השאלה אם זה ספק יום, ספק לילה, לא יום ולא לילה, או גם יום וגם לילה. זה שלוש שיטות. איפה הנפקא מינה? אם יש משהו שאני צריך, נגיד שיש דינים שצריך לעשות אותם רק בלילה. השאלה היא למה צריך לעשות אותם רק בלילה. האם בגלל שאסור יום, אז גם בין השמשות אי אפשר לעשות את זה, כי בין השמשות הוא גם יום וגם לילה. אז אם אסור יום, לא שצריך לילה, אלא אסור יום. אז בין השמשות לא נעשה את זה. אבל אם זה בגלל שדרוש לילה, לא שאסור יום, בין השמשות הוא גם לילה, אפשר לעשות את זה גם בין השמשות. זה בדיוק אותו סוג של שיקול. ההסתכלות הזאת שהוא גם יום וגם לילה, זה לא דין הספקות. אלא אני תמיד לוקח את הדין הישי, והוא גובר על דין ההיעדר, על היעדר הדין. היתר זה תמיד היעדר דין. איסור או חובה זה דין. זה בניגוד למה שאנשים פעם שמעתי על הרב מקלויזנבורג, הוא אמר שאם לא היה כתוב בהלכה שמותר לחתוך חלה בשבת, גם את זה הוא לא היה עושה. ואת הכל בחזקת אסור, אלא אם כן כתוב שמותר. כן? אבל זאת כמובן שטות. ברור שהכל בחזקת מותר, אלא אם כן כתוב שהוא אסור. בגלל שמותר לא צריך היתר של ההלכה, מותר, כל דבר הוא מותר, אלא אם כן ההלכה אסרה אותו. בשביל לאסור צריך ראיה, לא בשביל להתיר צריך ראיה. זה דבר פשוט. זה בדיוק אותו דבר, זה לא בגלל דיני ספקות, אלא זה, ככה זה בנוי. אז האיסור זה אמירה של ההלכה. ההיתר אומר שאין להלכה מה להגיד. אז אם אני נמצא עכשיו במצב כפול כזה, שמצד אחד יש להלכה מה להגיד, ומצד אחד אין להלכה מה להגיד, אז תכלס לוקחים את מה שיש להלכה להגיד על המצב הזה. ולכן אני מחמיר. וזה הפתרון של רב שמעון שקוב למצב הזה שהאישה היא גם אשת איש וגם גרושה. אבל שימו לב מה בעצם עומד בבסיס הפתרון הזה. מה שעומד בבסיס הפתרון הזה, שלהגיד שיש על האישה חלות אשת איש, זה לא להגיד שהיא אשת איש. זה להגיד שיש על המציאות, אידאה אפלטונית, שהיא אשת איש, ויש לה השלכות שונות. ההשלכות אגב לפעמים לא יופיעו. אם יש חלות אחרת שגם היא נמצאת על האישה, אז יכול להיות שההשלכות של החלות ההיא יגברו על ההשלכות של החלות הזאת. בדיוק כמו שראינו בבעלות, בעבד במורכב גט שחרור, שהזיקה ביני לבינו המטאפיזיקה קיימת, אבל בלי ההשלכות אין לי זכויות ממוניות עליו, למרות שאני הבעלים שלו. זה בדיוק הנפקות של ההבחנה שאני עושה כאן, שאני אומר שההלכה זה לא אוסף של נורמות צפות, כן, באוויר, אלא זה השלכות של מצב מטאפיזי. המצב המטאפיזי הוא הקביעה ההלכתית, ההשלכות ההלכתיות זה רק השלכות של המצב המטאפיזי, זה בדיוק ההסתכלות האפלטונית של ההלכה. מה שזה אומר שלפעמים יכול להיות מצב שהסיטואציה המטאפיזית אכן קיימת, בעלות, אשת איש, גרושה, עדיין קיימת, אבל חלק מההשלכות או כל ההשלכות לא יופיעו, בגלל שיש בעיה אחרת שמפריעה להם להופיע. אבל ידיים תהיה אשת איש, או אני ידיים אהיה בעלים, למרות שההשלכות לא הופיעו. כיוון שלהגיד שאני יש עתיש או להגיד שאני בעלים, זה לא להגיד את ההשלכות, זה להגיד את המציאות המטאפיזית, וההשלכות רק נגזרות ממנה. משפט אחרון שבו אני רוצה לסיים, זה שתשימו לב, שכשהבאתי את הראיה מהפני יהושע, כשאני אומר שמשהו קיים במציאות, לא בהכרח אמרתי שהוא עצם. למשל, המהירות של המכונית, זה תכונה של המכונית, האם היא קיימת במציאות או זה רק הזיה סובייקטיבית שלי? או שהיא קיימת במציאות. אבל המהירות של המכונית היא לא אובייקט, היא תכונה של אובייקט, היא מצב של אובייקט. האובייקט זה המכונית. המהירות זה תכונה שלה, או הצבע של המכונית, הגובה של המכונית. כל אלה זה לא דברים סובייקטיביים, זה דברים אובייקטיביים, אבל הם לא ישים. זאת אומרת, גם תכונות של דברים זה משהו שקיים במציאות עצמה. במציאות עצמה קיימים דברים ותכונות או מצבים שלהם, אוקיי? עכשיו, הפני יהושע שדיברתי על הבעלות, על עבד כנעני שם, מוקב גט שחרור, שם רק טענתי שזה קיים במציאות, אבל לא אמרתי שזה אובייקט. יכול להיות שזה תכונה. להיות בעלים על העבד זה תכונה שאולי, זה יכול להיות תכונה של העבד, אבל זו תכונה שקיימת ויש לה השלכות הלכתיות אחרות. כאן התקדמנו כבר צעד אחד הלאה. כי כאן בשביל שלא יהיה סתירה, בשביל כשאני אומר שהאישה היא גם גרושה וגם אשת איש, אז אני צריך להגיד שלהיות גרושה ולהיות אשת איש זה לא תכונות. זה עצמים, זה ישים. ולכן בין ישים אין סתירה. אין ניגוד או אין סתירה בין ישים. יש סתירה בין תכונות. אז כאן התקדמתי צעד אחד הלאה מעבר למה שראיתי בפני יהושע. כאן אני רואה שהאמירה שיש על האישה חלות, המושג חלות אשת איש, פירושו שרובץ עליה איזשהו עצם מטאפיזי, אובייקט מטאפיזי. היא סוחבת על הגב תרמיל. יש איזה השלכות הלכתיות, הנורמות ההלכתיות הן השלכות של זה. אבל הדבר הזה עצמו הוא עובדה, הוא ישות, לא רק עובדה. ובמובן הזה זה צעד אחד יותר ממה שראינו בפני יהושע, ששם זה רק תכונה. יכול היה להיות רק תכונה.
אוקיי. עדיין לא הבנתי מה, איך יכול להיות חלות כאילו סותרת. כלומר, אדם, יכול להיות חלות שזה גם אדם וגם חיה? יכול להיות שזה חלות שגם היא נשואה וגם אלמנה, נקרא לזה איך שנקרא, אבל זה עדיין לא ייתכן שתי חלויות.
יכול להיות בתבשיל גם מלח וגם סוכר?
יש בתבשיל. בתבשיל יש כמה דברים.
בדיוק, גם בתוך האישה יש כמה דברים.
שהיא גם נשואה וגם אלמנה. שהוא גם אדם וגם
חלויות. על האישה יש שני דברים, חלות גרושה וחלות אלמנה, כן. מה הבעיה?
מה פרשנות המציאות, איך זה במציאות מתבטא? שהיא גם אלמנה וגם נשואה.
במציאות זה מתבטא הלכתית, אבל בהלכות לא תהיה.
לא הלכה, אני שואל כרגע בחלות. איך חל עליה באותו רגע גם נשואה וגם אלמנה?
כן, מה הבעיה, למה לא? כמו מלח וסוכר בתוך תבשיל, זה בדיוק אותו דבר. יש סתירה בין התכונות של אשת איש ואלמנה. אין סתירה בין חלות אשת איש וחלות אלמנה. כמו שיש סתירה בין התכונות של מלח וסוכר, אבל לא בין המלח והסוכר עצמם. הם יכולים להיות ביחד באותו תפשיל.
כי הם שני דברים שהם לא סותרים.
גם חלות אשת איש וחלות אלמנה.
שני הדמים שנמצאים בתוך התפשיל. אבל איך, בתוך האישה יש בה גם היא נשואה וגם היא אלמנה? לא מבין את זה. מה אני אגיד?
מה יש להבין? מה הבעיה?
איך אישה יכולה...
לא
הלכה, אני שואל על מציאות, לא הלכה.
איך יכולה להיות,
מה המשמעות שבאותו רגע היא גם נשואה וגם אלמנה, מה המשמעות? יש בעל, הוא חי, הוא מת, מה המשמעות?
באיזה שפה אתה רוצה, באיזה שפה אתה רוצה לקבל את התשובה? אמרתי, יש לה חלות אשת איש וחלות גרושה. מה המשמעות של העובדה שיש בתבשיל גם מלח וגם סוכר? השאלות היא מבחינת הטעם?
לא, אני שואל מה המשמעות, מה המשמעות המילה חלות, אם ככה לא הבנתי כאן.
חלות זה אובייקט מטאפיזי שיש לו השלכות הלכתיות, ויש אובייקטים מטאפיזיים שונים, שלחלקם יש השלכות הלכתיות סותרות, אבל עדיין בין שני האובייקטים כשלעצמם אין סתירה, והם יכולים להימצא על אותה אישה בו זמנית.
הרב, למה זה לא דומה נגיד למלוח ולא מלוח? אשת איש ואלמנה.
אם היה אובייקט לא מלוח, אתה צודק, אבל אין. לא מלוח פירושו היעדר מלח.
אולי אז, אולי שחור ולבן.
הסוכר הוא לא מלוח, נכון? עזוב איזה שהוא מתוק, הוא לא מלוח קודם כל.
כן.
יפה, אז התפשיל הזה הוא גם מלוח וגם לא מלוח.
לא מבינים את התפשיל, אני שואל, הבעל חי עומד.
הבעל חי עומד זה שאלה פיזית. השאלה אותי הלכתית. אז
הלכתית, אני לא בהלכה, אני שואל במטאפיזיקה, בקטע החלוט, הבעל חי עומד.
אז אני אומר עוד פעם, לגבי עצמים, לא אמרתי שעצמים יכולים להיות גם חיים וגם מתים. זה פיזיקה. בפיזיקה אני לא מכיר סיטואציה כזאת. לגבי החתול של שרדינגר אגב, שם הסיטואציה היא באמת כזאת. וההסבר שלי לשם הוא דומה מאוד להסבר פה. כי גם שם זה לא יכול להיות סתירה לוגית. כי אם זה היה סתירה לוגית, תורת הקוונטים אפשר לזרוק אותה לפח. אז מה ההסבר שם? בדיוק כמו שאמרתי כאן. החתול כשלעצמו לא יכול לא להיות חי ולא להיות מת. חי ומת זה אופנים שבהם אני תופס את החתול. ואז הטענה היא שהוא יכול להיות גם חי וגם מת, כשאני אמדוד, אני אתפוס אותו רק באחד מהם. בדיוק כמו שאני אומר פה. אחרת זה סתירה לוגית. כשיש סתירה לוגית, אמרתי, כל התיאוריה לא שווה כלום.
הרב, אז למה לא במקום להמציא את הפיקציות האלה של חלוט ואת הפיקציות של ה... של ה... של
ה... מופשטים,
רגע, לא.
לא,
אני אומר, במקום להמציא את הפיקציה של החלוט ואת כל הפיקציות של ה... רגע, של הישויות הפלטוניות, להגיד שאנחנו מסתכלים במבט הקיומי של האדם, ואז זה הרבה יותר... הרי בעצם הרב אומר את זה, רק אומר את זה בשפה של... חלות ובשפה של השפה הפלטונית, אבל בעצם זה אמירה אולטרה קיומית.
לא נכנסתי כרגע לשאלה האם הדברים האלה הם פיקציה או לא. אתה יכול להגיד שבאמת יש במציאות דברים כאלה שאלה ההשלכות שלהם, ואתה יכול להגיד שכל זה עצמו רק צורת הסתכלות שלנו. אנחנו מסתכלים כאילו שהדברים האלה הם ישים שיש להם השלכות, בלי להתחייב במשהו על המציאות עצמה. לפרשנות הזאת אני יכול לקבל אותה, זה לא, זה עניין אחר. אבל עדיין זה שונה מאשר כשאני מסתכל על הדברים ולא רואה שם ישים אלא רק תכונות. לפחות בהסתכלות שלי יש שם גם ישים. האם יש באמת ישים? על זה אפשר להתווכח, זה לא מתחייב ממה שאמרתי כאן. זה כמו השאלה של צייטלין על קאנט, כן, קאנט עשה הבחנה בין הדבר כשלעצמו לבין הדבר כפי שאני תופס אותו. אז למה? כי אני לא יכול, אין לי נגישות לדבר עצמו, אלא רק לדברים כפי שאני תופס אותם. אז שואל צייטלין, באיזה מישור נעשתה ההבחנה הזאת עצמה? במישור הדברים כשלעצמה או במישור התפיסות שלי את הדברים? גם בהבחנה בין הדבר עצמו לבין הדבר כפי שאני תופס אותו, היא בעצמה הבחנה שנמצאת בתוך התפיסה שלי. כי אין לי נגישות למציאות עצמה. אז גם כשאמרתי שקיים דבר כשלעצמו, יכול להיות שכל מה שאמרתי זה שאני תופס שקיים דבר כשלעצמו. זאת לא אמירה על המציאות, גם זאת אמירה על התפיסה שלי.
נכון.
עקרונית זה יכול להיות נכון. לא נכנס, זה פרשנות שאתה יכול לאמץ את זה, אתה יכול לאמץ את זה, מה שאתה רוצה. אם אתה חושב שזה פיקציה, אז אתה כנראה תאמץ את הפרשנות השנייה. אני לא בטוח בזה, אבל בסדר, זה דיון אחר.
השיטה, הגישה החרדית ליטאית הזו, הבריצקאית הזו, של ההמצאה הזו, היא באמת, כמו שהרב תיאר קודם, פותרת אותם מלהבין את הדברים באמת הרבה פעמים. חלקם אולי מרגישים את זה באינטואיציה, אבל חלקם בגלל שהם כבר נסחפים עם היצירתיות הפיקציות, אז הם באמת מבינים את הדברים. אתה שומע תיאורים של מציאות שאתה אומר, על מה אתה מדבר, הוא לא באמת יודע להגיד לך.
אז האמת שבחשיבה חרדית באופן כללי, הרבה פעמים אפשר לשמוע אמירות נורא מנותקות, על החיים, על העולם, לא רק בלימוד. ואני חושב שחלק מזה, יש גם הלימוד מנותק במובן מסוים. יש משהו בהסתכלות הזו שאתה עושה קונסטרוקציה אינטלקטואלית כזאת לוגית, ואתה כופה אותה על המציאות, ומבחינתך זה המציאות. אתה לא מוכן לקבל את זה שאיזשהו סוג של מודל, אבל המציאות לא בהכרח מצייתת למודל הזה.
ובסוף בני אדם צריכים לחיות את הדברים, זה הבעיה. אם זה היה נשאר באוויר, אז מילא, אבל מישהו ישלם את המחיר.
נכון. זה יש לנו הייטק, שישלמו את המחיר.
הרב, יש איזה, איך אפשר לשאול את הרב על המאמר שלו, על הסרט הזה, על המאמר, הטור שהרב כתב מאוד יפה על הסרט של המדרשייה?
תשאל, באתר, אני אפשר לשאול.
באתר כדאי? מאוד טוב, תודה.
טוב, להתראות חברים, שבת שלום.
להתראות, שבת שלום.